את פרשת השבוע?
יתרו. ובכן, פרשה זו מתארת לנו שני דברים, את הופעתו של חמיו של משה, יתרו, גוי, כומר גוי, והוא מתפעל מאוד מאוד מכל מה שקרה לאבותינו במצרים, על הוצאתם משעבוד לחירות, ועל ההתארגנות הלאומית שלהם במדבר, ראשית הערכות של מערכת משפטית, הוא מופיע ומציע הצעות, הן להודות לשם על השחרור, על החירות שניתנה להם, כי הוא, כמי שמכיר את פרעו באופן אישי ואת מצרים, יודע שבאמת זה היה נס גדול מאוד מאוד שהוא הצליח, שעם ישראל ברוך השם יצא לחירות. אז הוא מציע להודות לשם, וכן עשו, כי זו הצעה נכונה. ועוד הצעה הוא מייעץ לייעול המערכת המשפטית, שלא תהיה סוליסטית על ידי מנהיג אחד, משה רבנו, גדול ככל שיהיה, חשוב ככל שיהיה, אלא שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, משהו שהוא מתפרס על פני כל העם לרוחב, וכל הדבר הקשה יביאו למשה. זהו חלק אחד של פרשת יתרו, הוא פשוט אבל הוא באמת מוזכר. והחלק השני הוא מעמד הר סיני, אשר בו מתואר כיצד אבותינו קיבלו את התורה מהקדוש ברוך הוא באמצעות משה רבינו. היה מעמד מאוד מאוד נשגב, העם נדרש להשתחרר קצת מהיצרים, מכל העניינים החומריים, להתכונן שלושה ימים, ואז כולם בלי יוצא מן הכלל ניצבים שלושה ימים לפני מרגלות הר סיני, כולם מלוכדים שם, והיא ביום השלישי להיות הבוקר, יש רעשים, קולות, ברקים, ואז אחרי כל מיני דברים מאוד מאוד מרציתים, הם שומעים כיצד הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, וכיצד משה רבינו מעביר את העניין האלוהי אליהם. וכך הם שומעים את עשרת הדיברות ממשה רבינו, את כל עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך, שמרת יום השבת, לא תכבד את אביך ואת אמך, לא תחמוד, לא תרצח, לא תגנוב, וכולו וכולי. והחלק הזה של הפרשה מסתיים במשהו מאוד מאוד מעניין, והוא מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אותן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, שלא תגלה ערבתך עליו. זוהי פרשת יתרו על רגל אחד. ויש לנו הפטרה מישעיהו הנביא, כיצד נתגלה אליו השם בנבואה. אלה הם הדברים שאנחנו אמורים לקרוא בשבת הזו והכנה טובה. כיוון שאנחנו נמצאים בעידן שבו גילויים מאוד מאוד קיצוניים שנקראים דתיים, קיצוניים מאוד מאוד, מגיעים למדיה לכל אדם בעולם, ואז בן אדם שואל מה מקומה של הדת בחברה האנושית. יגידו מיד בני אדם, תשמע, דת זה קיצוניות, אין לך דבר יותר מסוכן מאשר מלחמות דתיות, זה פנאטיות, זה קנאות, מי צריך דת? הדת מיותרת, הדת מסוכנת. זאת אומרת, יש בני אדם שרואים את הפן הקיצוני הזה המתלהם על די גורמים קיצוניים פנאטיים, ושואלים את כל הדת כדת, כי היא פוטנציאל לכאורה, לקנאות, להתלהמות. ויש בני אדם אומרים, על מה אתה מדבר? הדת נותנת לך אפשרות שאתה תזדכך, תהיה בעל מידות טובות, איש ערכי, איש יהודי, היא מטפחת את כבוד האדם כפרט, היא מטפחת את המשפחתי, את התא הקהילתי, את התא הלאומי, ואפילו את התא האנושי. אז הדת יש לה ערכים, זה לא אדם בלי ערכים, בלי שום כלום. ואם מצאת קיצוניות והתלהמות, זה בעיה של קיצונים, זה בעיה של מתלהמים, זה לא בעיה של הדת כדת, אלא של אנשים שהם נבערים מדת, נבערים מדעת, ומביאים את העניינים הדתיים כביכול למחוזות מאוד קיצוניים, מאוד רחוקים, מאוד אכזריים וכיוצא בזה. היכן נמצאת האמת ביחס לעניין של הדת? ובכן, בואו ונראה את ההבדל העצום בין היהדות כדת ובין עוד שתי דתות, יש הרבה דתות בעולם, אבל עוד שתי דתות מאוד מאוד מובילות בקרב החברה האנושית. הדת הנוצרית והדת המוסלמית. עכשיו, כל דת ודת היא ראשיתה והתגלות אלוהית, דהיינו, במשהו מעל האדם, על שכלי, נבואי. יפה, אוקיי. אם יש דבר כזה, בואו נראה איך זה מתפתח. הנצרות בנויה על כך שהיא טוענת שהיו התגלויות לישו. ולכן הוא במעמד של נביא, הוא במעמד של משיח, וכן יוצא בזה. אף אדם לא נכח בשעה של התגלותו. כלום, שום דבר. אלא מספרים, במיוחד אחרי מותו, על ההתגלויות שהיו לו. האסלאם, מוחמד, אף אדם לא נכח ואת מה שהם טוענים, התגלויות נבואיות למוחמד, אף אדם לא נכח. מספרים בעיקר אחרי מותו על ההתגלויות הנבואיות שהיו לו. כך יוצא אפוא שאנחנו נשענים בדתות האלה על יחידאות ועל שמועות. אין לעם חלק ברור בעניין האלוהי. לא מה זאת, תורת ישראל נערך ונערכת כל הנבואה או התגלות האלוהית בעיני ובאוזני כל העם. כל העם. שלושה ימים הם מתכוננים להתגלות. שלושה ימים. נפרדים לנשים על מנת שיהיו יותר ערכיים ופחות חומריים. והנשים נמצאות, והגברים נמצאים מרגלות הר סיני. כל העם נמצאים שם. בעבור ישמע העם בדברי עמך, אומר הקדוש ברוך הוא. היהדות משתפת את העם מראשית. אין העם נוטרל, אין העם מולך שולל. העם בוחן, העם שוקל. אי אפשר להוליך אותנו באף. מדובר במאות אלפים של אבותינו, אנשים נשים וטף, ניצבים על גדות הר סיני. בעבור שמע העם בדברי עמך, כך אומר הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היהדות בשונה מהנצרות והאסלאם או כל דת אחרת מפגינה את העניין הזה. אין חידאות. אפילו משה רבינו בטרם מעמד הר סיני, ויש אומרים אחרי מעמד הר סיני, בשעה שהוא התחיל להניח יסודות למערכת המשפטית, בא יתרו חותנו ואמר לו, נבול תיבול, גם אתך, גם העם אשר איתך, תבזר סמכויות, תיצור מצב שהעם שותף במנהיגות, אל תהיה מנהיג יחיד. ומשה רבנו מבצע במיידי, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, מבצע את זה במיידי, כי זה דבר שגם הוא חשב עליו, רק עוד לא הגיע אליו. ועכשיו שגוי בא ואומר אותו, אין לנו אומרים, רגע זה גוי, מי הוא שנשמע בקולו? לא. קבל את האמת ממי שאמרה. היהדות מעריכה את האמיתות, את ההיגיון, את האמת, ואת האמונה, ואת השילוב בין כל הדברים האלה. והנה כבר אתם רואים, העם שותף בניהול, העם שותף במנהיגות, וכך אותו דבר, העם שותף בהתגלות הנבואית, העם שומע, העם רואה. מה אתם חושבים, מוריי ורבותיי? אפשר להוליך מאות אלפים, אם לא מיליונים, שעמדו מרגלות הר סיני, להוליך אותם באב? הרי אנחנו יודעים מה זה יהודים. יהודים, כך אומרת ההלכה, אם ראית פרצוף אחד, ואנחנו אוהבים לומר כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, אצל היהודים הכלל הזה לא חל על דרך ההלכה. כשם שפרצופו שונה, כך דעותיו משתנות מיום ליום. יש לכל יהודי אלף דעות. אותו אי אפשר להוליך באב. ראו את מערכת הבחירות הזו, שההליך הדמוקרטי הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. ותראו איך משגחים את השכל. זה אומר בכל זה, אומר בכל זה, על זה וזה על זה. את היהודי אפשר להוליך שולל. עומדים מאות אלפים למרגלות הר סיני, בוגרים, אי אפשר שמתוכם לא יצמחו אנשים אשר יגידו, שמע, אתה מוליך אותנו באב. ואם לא נאמר, סימן שאכן זהו אישור של העם להתגלות שיהיה איתה מולו, באוזניו ובעיניו, בעבור שמע העם בדברי אמך. הנה ככן ראו הבדל מהותי עצום בין הדתות השונות ובין הדת היהודית. אבל לא רק זה. נכון מאוד שבדתות יש מה שנקרא עונש מוות. לא רק בדתות, גם באמריקה עד היום הזה יש עונש מוות. יש הרבה ארצות מערביות שיש בהן עונש מוות, נכון. אבל צריכים לראות את הדת או את השיטה המשפטית שיש בה עונש מוות, איך היא מתנהלת, איך היא מתקיימת. אם זה נקרא שכל אדם מוציא להורג אדם אחר בשם הדת, זאת לא דת, זו נבערות, זו אכזריות, זו קיצוניות, זאת לא דת בכלל. ולכן בואו נראה תורת ישראל שיש בה גם כן עונש מוות. אתם יודעים מי שופט לעונש מוות בדין סנהדרין, שהיא בת 23 דיינים. כמה בית המשפט העליון יש לו דיינים? 9, מקסימום 11. כמה בית המשפט המחוזי שדן בדיני העונשים, כמה יש בו דיינים? 3. ואילו בתורת ישראל, בית דין שדן בדיני העונשים, 23 דיינים, ולפניהם 3 שורות, כל שורה בת 23 של דיינים בדרך. ואז כל הפורום הזה, כל הפורום הזה, דן בכובד ראש בדברו של חשוד שאולי עונשו מוות. כל הפורום הזה. אז לכך שרבי עקיבא אמר, אם בית דין מוציאה להורג פעם ב-70 שנה, היא קטלנית, היא חובלנית. כלומר, בכובד ראש, יוצא שהעונש מוות שקיים, הוא יותר הרתעתי, הוא יותר מוסרי, הוא יותר ערכי, שבא לומר, אותו אדם שלל מעצמו את החיים כאן, אבל לא מוצאים אותו להורד. זה אחת ל... ואילו במערב, כבר מוצאים להורד יותר מאשר בדין של היהודים. במערב, תרבות מערבית, לא דתית דווקא. אלא שיטה אזרחית. כך שברור מעל לכל ספק שתורת ישראל היא המובילה. בואו ראו רבותיי, אותה דת ישראל שיש בה עונש מוות, מה היא אומרת לבריות? אומרת לבריות, כבד את אביך ואת אמך. אומרת לבריות, לא תחמוד, לא תגנוב, לא תנאב, לא תרצח. תראו כמה דברים מסביב, תראו כמה דברים מסביב. ולא עוד אלא היא מסיימת את הפרשה שהיא מצווה אותנו לעשות מזבח למשכן, למקדש, מזבח אדמה תעשה לי. ומה? את האבנים שאתה תבנה את המזבח לא תניף עליה חרב סכין, כי החרב היא מוות, והמשכן והמקדש צריך לקדש את החיים, אנטי מוות, קדושת החיים. גם חייל שנאלץ להרוג במלחמת קיום, מלחמת הגנה, צריך לתאר מחדש, למרות שהוא עושה מצווה שהוא מגן עלינו. גם כל דיין שדן בדין עונש מוות צריך לצום באותו יום, לטענות. זאת אומרת, בכובד ראש דנים על דברים כאלה. לא כל אחד בא ועושה עונש מוות. כלומר, יש כאן מציאות מאוד מאוד קשה שהאנושות נחשפת אליה, לדתות שניתקו מתורת ישראל, שניסו להחליף את תורת ישראל, ובגלל ניסיונם להחליף את תורת ישראל, תראו לאן הם מובילים, לאיזה קיצוניות, לאיזה אכזריות, בגלל שהם ניתקו מתורת ישראל. יתרה מזו, תראו, המזבח הזה שעשו לבנות אותו מאבני גזית שפוסלו, שנחצרו על ידי ברזל, כי הברזל זה מוות, ואסור שהמזבח הזה יהיה עם אבנים שפוסלו על ידי ברזל, כי המזבח הזה צריך קדש החיים. הוא צריך להיות כמו רמפה, לא במדרגות אלא רמפה. למה? אומרת התורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי שלא תגלה ערוותך עליו. כלומר, כשאדם עולה במדרגות הוא יותר בטוח מאשר שהוא עולה ברמפה, ואז הוא ממהר, יש לו אפשרות למהר. והתורה רוצה, רבותיי, כל מי שמתעסק בענייני דת ואמונה, איזון, מתינות, לא ריצה, לא פזיזות, לא לדלג על מדרגות, לעלות עקב בצד אגודל, כי זה צריך להיות היגיון ומתינות, ושחס וחלילה לא יאמרו דברים אשר לא צריכים להיאמר. אבל עוד משהו, ולא תגלה ערוותך עליו. כשאדם עולה במדרגות, מטבע הדברים פסיעתו גסה, ואז, סליחה על הביטוי, אם אדם לובש סמלה ובימיהם היו לובשים סמלה, אז יכול להיות שהמזבח רואה את מה שיש למעלה ודי לחכימה ברמיזה. תראו כמה תורת ישראל מקדשת את חיי עמים, קדושה, צניעות. מה עושים הדעשים? לוקחים נשים בשביל החיילים ואינוסים, זה ההפך הגמור מיהדות. ומה עושה התרבות המערבית? התרבות המערבית המתפרקת מכל ערך. אתם חושבים שזה בעיה של המשטרה? נציב שביעי? קדחת בריבוע וצלחת עמוקה פלוס תוספת יוקר. יש משהו כאן שורשי שצריך לפתוח בשיח ציבורי, אחרת אנחנו עושים לנו את המשטרה. זה לא בעיה משטרתית. אני מבטיח לכם שהבעיה הזו והתופעה הזו איננה רק במסגרת המשטרה, בהרבה מקומות. והחברה היהודית צריכה לשוב לעצמה, להתחיל לחשוב האם המתירנות, האם ההפקרות הזו לא פוגעה בכבוד האישה, לא הופכת את האישה ליצור נשיותי. והיהדות רוצה שהאישה תהיה אישיותי, לא נשיותי. דון את האישה, תתקרב אליה באישיות שלה, בחוכמתה, באשת חיל נמצא, ולא בנשיות שלה. לא מה תוכל לקחת ממנה, לא מה תוכל לתת לך, אלא באישיות. ולא תעלה במעלות על מזבחי. צריך להיות קדושת החיים. זה תורת ישראל. ולכן רבותיי, תראו, אנחנו נפטיר בהפטרה על ישעיהו הנביא, התגלות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לשלוח אותך להיות נביא. אז הוא אומר, אני איש תמי שפתיים, כבוד הקדוש ברוך הוא, אני לא ראוי להיות נביא. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. לוקח מלאך רצפה גחלת, שם על שפתיו, אל תעז להתלהם. מנהיג אסור לא להתלהם. אתה אומר על העם שהעם תמי שפתיים, מגיע לך לשים גחלת על השפתיים. מנהיגות יהודית אסור שתהיה מתלהמת, שקולה, מתונה, בדבריה, בהגיונה, בהתנהלותה, זו תורת ישראל. לכן אשרינו שפרשת יתרו מביאה לנו עם ההפטרה תשתית כל כך נכונה להתנהלות בחיים, בחיה ביחיד ובחיה כלל. הלוואי הלוואי שהחברה בישראל תתחיל להתעורר ותפתח בשיח ציבורי לדעת מהי הדרך אשר באמת תהיה דרך ההתנהלות הטובה ביותר לנו, ובמיוחד בזמן הזה. שבת שלום וברכה.